שלום לכולכם. כידוע, פרשת אמור נקראת פרשת המועדות. בסיומה של פרשת המועדות, התורה עוסקת במצוות הסוכה. והפסוק האחרון, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. זוהי סיומה של פרשת המועדות. מיד לאחר מכן, עוברת התורה לדיני המנורה. וידבר השם אל משה לאמור, צו את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. עומדים הראשונים על הסמיכות בין פסוקי התורה העוסקים בסוכה, לדיני המנורה, והם לומדים מכאן שקיים קשר בין סוכות לחנוכה. כותב כך, הרוקח על התורה, רבי אליעזר מגרמזיה, מבעלי התוספות, ויקחו אליך, סמך שמן זית לסוכות, רמז לחנוכה. מה סוכות? 8 ימים, וגומרים את ההלל, אף חנוכה, 8 ימים, וגומרים את ההלל. בהמשך, לעלות נר, ואחר כך יערוך את הנרות. אז מכאן ואילך מוסיף והולך. וישנם עוד דינים שמראים על דמיון בין סוכות לחנוכה. בסוכות יוצאים מהבית החוצה. בחנוכה מדליקים את הנר על פתח הבית, בחוץ. סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, פסולה. נר חנוכה שהדליקו למעלה מ-20 אמה, פסול. אז הנה לנו מספר הלכות שוות בין חנוכה לסוכות. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הפנימי שרבותינו הקדמונים מבקשים ללמד אותנו שקיים בין סוכות לבין חנוכה? שאלה נוספת, הגמרא בשבת בדף כ"ב מלמדת אותנו, תנו רבנן מצוות נר חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין לפי בית שמאי פוחת והולך, לפי בית הלל מוסיף והולך. מצוות חנוכה זוהי המצווה של למעלה מ-90% מאזרחי מדינת ישראל, היהודים, מקיימים את המצווה הזאת. יותר מכל מצווה אחרת. יותר מהצום של יום הכיפורים. ולא רק שמקיימים אותה, אלא מקיימים אותה מהדרין מן המהדרין. מהדרין מן המהדרין. מה כל כך מיוחד במצוות חנוכה? הדלקת הנרות של חנוכה יותר מכל המצוות האחרות שאותה עם ישראל בצורה ספונטנית מקיים מהדרין מן המהדרין. דבר נוסף, המחלוקת הזאת בין בית שמאי לבית הלל, אם מוסיף והולך או פוחת והולך, היא בעצם מחלוקת שקיימת רק לאחר 100 שנה מאז שחזרו החשמונאים למקדש. ושאלתנו האחרונה היא, מה קרה במאה השנים הראשונות שבהם ישראל שבו למקדש? מה נהגו אז? הדליקו נרות בבית? הדליקו נרות במקדש? בירושלים? לא הדליקו? מה קרה אז? אלה השאלות שבהם אנחנו נעסוק, וכמובן נראה איך הדברים יורדים ומגיעים עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מהו הקשר הפנימי שקיים בין סוכות לבין חנוכה, שחזר מבקשים ללמד אותנו? ב', מדוע מצוות חנוכה היא המצווה שהתפשטה כמעט בכל עם ישראל שנמצא בארצו? וג', מה קרה במאה השנים הראשונות מאז כניסת החשמונאים למקדש ועד ימי שמאי והלל, שחולקים אם מוסיף והולך או פוחת והולך? כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בדברי המהר"ל בגבורות השם בפרק מ"ז. ונראה כאן דבר פילי פלאים. המהר"ל מלמד אותנו 3 פעמים בכל התנ"ך מופיעה המילה אמונה ביחס לכלל ישראל. פעם ראשונה שמשה רבינו בא לבשר על הגאולה המתקרבת, נאמר בשמות פרק ד', ויאמן העם כי פקד השם את עמו, וכי ראה און ים. פעם נוספת בקריאת ים סוף, נאמר ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. פעם שלישית, ערב קבלת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנה אנוכי בא אליך באהבה ענן, למען ישמע העם ודוברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. אומר המהר"ל, הרי ג' אמונות שנתבררו ביציאת מצרים. מה הם האמונות האלה? מסביר המהר"ל, אמונה אחת שתורה מן השמיים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, וגם בך יאמינו לעולם. אמונה נוספת, אין עוד מלבדו. ואמונה שלישית, השגחה פרטית. האמונות האלו, למעשה, באות לידי ביטוי בחגים, פסח, שבועות וסוכות. פסח, כולל יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מבטא בצורה ברורה את האמונה, אין עוד מלבדו. קדוש ברוך הוא אבא לבית. בידו הכל, משנה את הטבע, משנה את הכל, קורע את הים. שבועות, האמונה שתורה מן השמיים. סוכות, האמונה בהשגחה פרטית. שמלתך לא בלתה מעליך, רגלך לא בצק הזה 40 שנה. הולכים עם הקדוש ברוך הוא במדבר, כל אחד מושגח ומרגיש את זה באופן פרטי. סוכות מבטא את האמונה בהשגחה פרטית. ועוד נרחיב את זה בהמשך. לכן, כמה נפלא אומר המהר"ל, ששלושת החגים האלו, פסח, שבועות וסוכות, נקראים רגלים, כיוון שהם רגלי הדת. עליהם עומדת כל היהדות. האמונה שאין עוד מלבדו, האמונה בהשגחה פרטית, והאמונה שהתורה מן השמיים. אלה הם רגלי הדת. ולכן הם נקראים גם כן רגלים. במקביל לחגים האלו, אולי רגע קודם, נרחיב יותר, כאשר בלעם רוכב על האתון במטרה לקלל את ישראל, והאתון דוחפת אותו לקיר, האתון רובצת, בלעם מכה את האתון, והיא פותחת את הפה ואומרת לו, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך כי הכיתני זה? שלוש רגלים. בעברית נכונה, הפסוק היה צריך להיכתב אחרת, כי הכיתני זה שלוש פעמים. מה זה רגלים? רמזה לו, אומר אייל קוצ'ימוני, אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה. השתגעת, אתה מתחיל עם עם ישראל, שמאמינים שאין עוד מלבדו, שיש השגחה פרטית, שהתורה היא מן השמיים, חבל על הזמן, אין לך שום סיכוי. יותר מזה, נעמיק מעט יותר. הגמרא אומרת במסכת ערובים בדף יוטט, בשמו של רב ירמיה, שלושה פתחים יש לגיהנום. אחד במדבר, אחד בים, ואחד בירושלים. מה זאת אומרת שלושה פתחים יש לגיהנום במדבר, בים ובירושלים? במדבר, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה, קורח ועדתו. במדבר, קיבלנו את התורה. קורח עומד במקום שבו קיבלנו את התורה, ובעצם מערער על האמונה שמשה רבינו הוא נותן התורה, והתורה היא מן השמיים. מי שמערער על האמונה הזאת שהתורה היא מן השמיים, ומשה רבינו הוא נותן התורה, מוצא את עצמו על פתח גיהנום, פתחה של גיהנום שנמצא במדבר. פרעה מערער על האמונה שאין עוד מלבדו. אחרי כל הניסים שהוא ראה, וכל המכות שהוא קיבל, הוא ממשיך לרדוף, אז הוא רץ לתוך פתחו של גיהנום שנמצא בים. כי הים מבטא את העוצמה. שום כוח בעולם לא יכול לעמוד מול ים. שמתחיל להסתער על היבשה. וירושלים, שם נמצא הפתח הנוסף של גיהנום. כי מה קורה בירושלים? הרגל שעולים עליו יותר מכל הרגלים זה סוכות. מאות אלפים, מיליונים עולים לירושלים. נכנסים לעיר. מגיע יהודי ואומר בעצם, כמה אני חשוב? עוד עבירה, עוד מצווה, זה באמת כבר לא משנה. כשאדם רואה את עצמו אחד מול מאות אלפים, הוא ממעיט מהחשיבות של המצוות שהוא עושה. או מהעבירות שהוא רוצה לעבור, או שהוא עבר. כי בעצם זה באמת לא משנה. אז באיזשהו מקום, האדם מאבד מעט את האמונה בהשגחה פרטית. כי עוד אחד יותר, עוד אחד פחות, זה באמת לא רלוונטי. מול ציבור אדיר כזה. אז לכן בירושלים יש חשש שאפשר לאבד את האמונה בהשגחה פרטית. האדם מוצא את עצמו על הפתח הנוסף של גיהנום שנמצא בירושלים. אם כן למדנו, פסח, שבועות וסוכות, הם רגלי הדת, הם מקפלים את האמונות של אין עוד מלבדו, תורה מן השמיים והשגחה פרטית. במקביל לחגים האלו, נלך בעקבות המהר"ל צעד קדימה. במקביל לחגים האלו, ישנם עוד שני חגים מדברי סופרים. חנוכה ופורים. פורים וחנוכה. פורים, מה קרה? דבר ראשון התברר לכלל ישראל, אין עוד מלבדו. אבל נהפוך הוא. שהיה בעצם חסר סיכוי. כי כתב אשר נכתב בטבעת המלך, אין להשיב. אין שום סיכוי שאפשר להפוך את זה. והכל התהפך. כלל ישראל הרגיש, אין עוד מלבדו. ביחד עם זה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כלל ישראל קיבל על עצמו את התורה מחדש. אז בעצם, מה שנתגלה בפורים, א', האמונה שאין עוד מלבדו, והתורה מן השמיים. חנוכה, אמונה בהשגחה פרטית. בחנוכה, מה שנתגלה, זה המסרת רבים ביד מעטים. האמונה בהשגחה פרטית. ויותר מזה. ניכנס מעט יותר לעומק, וזה פילי פלאים. אנחנו לומדים, כאשר אורדוס, מלאך בירושלים, הוא ביקש לעצמו גם את הכהונה. ולמה? מכיוון שהוא היה נשוי למרים החשמונאית. ולכן, כצעד ראשון, הוא הורג כמעט את כל משפחת החשמונאים. להוציא את גיסו, אריסטובולוס. בחור צעיר בן 17, משאיר אותו חי, ממנה אותו כהן גדול. בשעת העבודה, ביום הקדוש, ביום הכיפורים, הציבור רואה אותו ונזכר בסבא שלו. הוא נראה בדיוק אותו דבר. והציבור לא יכול לעצור את הרגשות, מתפרץ ומגלה אליו חיבה בלתי רגילה. והציבור רק שכח שבמקדש באותו זמן מסתובבים אנשי אורדוס. והם חוזרים אליו במוצאי יום הכיפורים ואומרים לו, אין שום סיכוי שתוכל גם לשלוט בכהונה. מה שאתה צריך לעשות קודם לכן זה להרוג את אריסטובולוס. הציבור אחריו לא אחריך. הוא מזמין אותו לאירוע באחד הארמונות ביריחו אחרי סוכות, שעדיין חם מאוד ביריחו. בגן ישנה בריכה גדולה. הציבור מדי פעם קופץ לטבול, להצטנן מעט מהחום הגדול מסביב. ואורדוס אומר לאריסטובולוס, אולי תקפוץ גם אתה. אריסטובולוס לא כל כך רוצה. אורדוס לוחץ, הוא קופץ למים. במים מחכים לו אנשי אורדוס, מטבילים אותו. הציבור יודע בדיוק מה קרה. אף אחד לא טיפש. אבל בזה הסתיימה בעצם כל החגיגה של חנוכה. מגיע אורדוס, אחרי שהוא חיסל לגמרי משפחת החשמונאים, הוא מודיע, אין יותר חנוכה. ביקש לעקור את זה לגמרי. ברגע הזה עומד הלל ואומר, אין חנוכה, איפה? במקדש, זה עובר לבית. הבית היהודי הוא מקדש מעט. שם נתחיל לחגוג את חנוכה. זאת אומרת, במאה השנים הראשונות, חגיגות חנוכה היו בירושלים ובמקדש בלבד. הציבור היה עולה לשם לשמונה ימים של חגיגות. אומר הלל, אנחנו את החגיגות הציבוריות מעבירים לסוכות. הפרטיות חוגגים באותו זמן בבית היהודי. כל אחד עם הנר שלו. ולכן כמה נפלא, אומרת הגמרא בסוכה, אמרו עליו על רבן שמעון גמליאל, שהיה שמח, שמחה בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות של אור, וזורק אחת, ונוטל אחת, והן נוגעות זו בזו. שמונה אבוקות של אור, זורק, והן נוגעות זו בזו, בדיוק. מספר הנרות שאנחנו מדליקים בחנוכה, כדי ללמד את העם, החגיגות של סוכות יכולות להשתלב עם החגיגות של חנוכה, כי שניהם זה חג של אמונה בהשגחה פרטית. באופן ציבורי, נחגוג את זה עלה במקדש, בתאריך אחר בסוכות. באופן פרטי, נחגוג את זה בזמן המתאים, בחנוכה, כל אחד בבית שלו. לכן, חנוכה זה החג של הבית, של הבית היהודי. זה העוצמה שלו. לכן, הרבה פעמים, בזמן חנוכה, השנה יצא כך, ובדרך כלל ברוב השנים, גם הגויים חוגגים את החגים שלהם, בערך באותו זמן, כשמסתובבים בגלות בבל, או בכל גלות אחרת, בגלות אמריקה, או בכל גלות אחרת, הרחובות מלאים בנרות במנורות, בצבעים שונים, כל העצים, כל הבתים, ובזה קומה 17 או 19 דולק לו נר חנוכה, שנראה ככה מסכן מול כל האורות, מול כל הפנסים, על כל העצים ועל כל הבתים. אבל דבר אחד חשוב לזכור, כשיש הפסקת חשמל, מה שנשאר להעיר זה הנר חנוכה. הוא נשאר להעיר. כל הפנסים, כל האורות, זה כוח. כוח היום הוא לא הכוח של מחר. מסורה, מסירות נפש, זה נשאר לנצח. לכן, כל מי שרואה נר חנוכה, ולא יכול להדליק, מברך. למה? כי הוא רואה מקום שנעשו בו ניסים לאבותינו. האריזל אומר, נוסח הברכה זה להדליק נר חנוכה. למה להדליק נר חנוכה? כי זה יוצר את ראשי התיבות של המילה נחל. ונחל זה נפשנו חיכתה להשם. אם יש נפשנו חיכתה להשם, אז זוכים גם לנוצר חסד לאלפים. זה הנר של חנוכה. זה העוצמה שלו. לכן, כמה נפלא, אם נתבונן, שלמה המלך החכם מכל אדם, משווה את הנשמה שלנו לנר. נר השם נשמת אדם. אם היו שואלים אותנו, היינו משווים את הנשמה לאור, הרבה יותר מנר. אז למה החכם מכל אדם משווה את הנשמה לנר? פשוט מאוד. אור, יש לו מעלה גדולה. הוא מאיר את החדר, אפשר להיכנס, לא נתקלים בכיסא או בשולחן ונופלים. אפשר ללמוד, אפשר לכתוב, רק יש לו חיסרון גדול. האור לא יאיר לי את הפינות, את המקומות מתחת לארונות, שם צריך את הנר. הנר בעצם בא לבטא את היכולת לבדוק גם את המקומות שלא בטוח שהגיע לשם האור הגדול. הנר מבטא את הפרטים הקטנים. נר השם נשמת אדם. הגוף מסמל את האור. הקדוש ברוך הוא זורק את האדם מגן עדן, הוא עושה לו קוטנות אור. ובתורתו של רבי מאיר כתוב קוטנות אור באלף. במילים אחרות אומר לו הקדוש ברוך הוא, תחזור למקוריות שלך, תחזור לאותנטיות שלך. אתה לא צריך בגד שיחסה את הגוף. הגוף מכסה את הנשמה. הגוף מבטא את האור. הנשמה מבטאת את מה? את הנר. את הפרטים הקטנים. אמא מנקה את הבית חודש שלם, מפורים את פסח. מגיע הבעל ערב פסח עם נר ועובר לבדוק את הבית. לכאורה זה פוגע באמא. זה מעליב את אמא אחרי שחודש שלם היא עבדה, עזרנו לה קצת, אולי לא מספיק. אבל חודש שלם היא בודקת ואנחנו באים לבדוק. כי כל הבית מאיר, מצוחצח. אבל בוא נראה את הפינות הקטנות. אולי אותה אישה שעזרה לאמא לא הגיעה עד לשם. הנר מבטא את הפרטים הקטנים. הנר מבטא את הנואנסים. זה הנשמה. לכן הנשמה דומה לנר. דבר מעניין הוא, יצא לי השנה, קרה דבר השנה במדינת ישראל שלא קרה מיום הקמת המדינה. במדינת ישראל יש חוק בלתי כתוב, כלל בלתי כתוב, לא מזמינים ראשי ממשלות בכל המועד פסח ובכל המועד סוכות. חלק מהמשרדים סגורים, המשפחות כולם נמצאים ביחד, עולים לרגל, זה יגרום להמולה גדולה. השנה קרה דבר מעניין, הזמינו את נשיא ברית המועצות, פוטין, לירושלים בכל המועד פסח. שאלו את זה שהזמין, איך קרה? שהזמנת אותו בכל המועד, שזה משבש את כל שמחת החג, הוא יתנצל, הוא לא יסתכל בלוח העברי. הוא לא ידע שזה חול המועד סוכות. טוב, פוטין מגיע לירושלים, 10 דקות אחרי שהוא מתארגן במלון, הוא מבקש דבר ראשון, לנסוע לכנסייה במזרח ירושלים, הכנסייה הרוסית. כמובן, לקחו אותו מיד וחסמו את העיר העתיקה. מי שבכותל נשאר בכותל, מי שבשוק לא יכול לצאת. מי שרוצה להיכנס לרובע היהודי לא יכול להיכנס. אני בדרכי, בתפילת ערבית, עומד ליד שער יפו עם כ-200 איש. אין יוצא ואין בא. וצועקים ומתלוננים, איך קורה דבר כזה? אנשים, וטף, תינוקות, זקנים. ואני עומד לעצמי ושואל, ריבונו של עולם, אתה מדבר איתנו? מה זה בא ללמד אותנו? חשבתי באותו רגע, הרי פוטין היה מראשי הקגב, הוא נלחם מלחמת חורמה ביהודים בברית המועצות. אחד מהסמלים שביטו את המלחמה מול הרוסים כל השנים, היה מצה בפסח. בכל דרך אפשרית. אפו מצות. אנשי חב"ד מסרו את נפשם יומם ולילה על אפיית מצות, על הברכת מצות. זה אחד מהסמלים שבהם נלחמנו מול הרוסים, מול הקגב. אומר הקדוש ברוך הוא לפוטין, חכה חכה. לא רק שאצלך במדינה יאכלו מצות, אתה עוד תבוא לירושלים בכל המועד פסח. ותקבל את האוכל בהכשר הבדץ. ושתרצה חמץ יגידו לך, סליחה, יש רק מצות. כשהדבר הזה עלה במחשבתי, אמרת את זה לאנשים שעומדים סביבי, לכולם כבר היה סבלנות לחכות. היהודים עשו את נפשם, והנה, עוד ביטוי לניצחון הגדול. לכן גם השנה את נרות חנוכה ידליקו מול הקרמלין, כי זה בעצם בא לבטא, הנר הקטן הזה עומד מול סטלין, מול טרוצקי, מול לנין, הוא מנצח. כל השאר זה פנסים שנדלקים ונכבים, הנר נשאר לנצח. זוהי המעלה של חנוכה, וזה החיבור והקשר בין חנוכה לבין סוכות. אכן, אם אנחנו נדע להעמיד את עצמנו על היסוד הזה של ההשגחה הפרטית, שבזמן שבו אנחנו נמצאים נחוש באמת, ואפשר יותר מתמיד לראות איך הכל מושגח, איך הכל נעשה בהשגחתו של הקדוש ברוך הוא, אז מכוח זה נזכה בחזרה להדליק את הנרות, ולראות את הכהן מדליק את המנורה בהר מרום הרים, בהר הקודש בירושלים.